ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
כן, אז מה רצית להגיד? אז אמרתי שנתניהו לא יכול להגיד שזה לא ריאלי בפרשת השבוע הזאת של לא נעלה ונוכל והרשנו אותה, כי איך זה? ולא נעלה והרשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כן, מה רצית להגיד?
איי, כן. האמת שזה קצת מצחיק. הוא עכשיו, מה שהוא עושה עכשיו זה חוזר בתשובה, הוא כבר עשה את זה, כן. בואו נאמר, הוא מביע את צערו המסויג על זה שבסיום התוכנית הקודם מת, בניגוד לנהוג כאן, דבר שהוא מקפיד עליו אגב, בהצגת השיר הוא נשא נאום משיחי, קיצוני, תנכי, חרדי.
הזוי.
הזוי ומטורלל באשר להתיישבות בעזה. ומיד עבר לשיר, בלי שאני, דפקו לי את הפרסומות על הראש, סלחתי מזמן, תתקדם.
אתה לא רוצה להגיב?
בסדר, יש לנו פה עכשיו תוכנית שאני לא רוצה להמשיך את זה, זה... תשמע, אני...
לא, כי אם מישהו שומע את התוכניות בהקלטות רצוף, שיהיה לו פשוט המשכיות,
בדיוק.
תבין?
אולי בעצם נעשה את זה, נעשה מזה מנהג?
בדיוק, זה מה שאני אומר.
התוכנית, כל תוכנית תסתיים במשהו שאתה אומר או שאני אומר, וצריך להגיב.
בדיוק.
ואז אתה כאילו, זה גם סדרה בהמשכים.
תבין מה אני אומר?
בדיוק. To be continued.
טוב, תראה, עצר היה ליעקב.
מה שחשבתי לעצמי, רק שתדע, אם כבר שאלת, אמרתי לעצמי, איך זה קרה לך? לפחות הוא עושה את הברכה עכשיו בשקט ולא ילץ אותי להגיד אמן. איך זה קרה לך, אם אתה באמת חושב שעכשיו אנחנו צריכים להקים מחדש את גוש קטיף, אני חושב על המסע שלך. אתה ראית שהעליתי את הנאום, את זה שהנחית את טקס אביר, איך זה נקרא?
אביר איכות השלטון.
איכות השלטון.
אביר זכויות האדם.
שמע, אתה היית חמוד רק ללטף. בקיצור...
איך זה קרה? הם עשו דיל לימואלה, אפילו לא קיבלתי על זה כסף. הייתי האורך הראשי, הגשתי את זה. אילן ישוע קיבל.
זה פה קבור הכלב. ניצלו אותו כלכלית. שמע, השבוע הפסדתי פה תוכנית אחר הצהריים עם אריה, והלכתי לכנס הרצליה, וריאנתי שם את גדי אייזנקוט, ואחר כך עשיתי פאנל עם עמוס גלעד ונועם טיבון וזה, ועשיתי את כל זה בהתנדבות. תנסה את זה פעם. וגם הפסדתי כסף בתחנה, תנסה. שמע, זה עושה טוב.
לא הבנתי, איזה פאנל הנחית?
לא חשוב, הלכתי כנס הרצליה, ריאנתי את גדי אייזנקוט.
למה עשית את זה? למה? משעמם לך, אין לך מספיק עבודה, מעניינים אותך אנשים, הבאת כותרות, חשבת שזה שליחות לעם ישראל? מנסה להבין, כאילו. אני פשוט מפוצץ, אני כל היום עובד, אני רודף אחרי הזנב, אין לי כוח לנשום, אני עייף, אני תשוש, אני שחוק, יש לי המון דברים לעשות, ולכן כשמזמינים אותי עם כל הכבוד, אני לא הולך להתנדב להגיש פאנל עם כל מיני אלופים במילואים שאני שומע אותם כל היום בתקשורת, ואין לי שום עניין לשמוע אותם גם אחר הצהריים בהתנדבות. תודה.
טוב. אז אני אסביר, קודם כל השאלה שלך היא מצוינת, ואני גם שואל את עצמי, ואני עושה את זה בלי, הרבה. א', יש לי בעיה בגביעת כסף, אני לא יודע לעשות את זה. כל החיים. כשאני עובד באיזושהי עבודה, אחר כך אני שואל כמה אני חייב להם. אמיתי. בנות זוגי וילדיי מכירים את התכונה הזאת של אבא שלה. אגב, זה טוב להם מאוד. לבנות הזוג ולילדים זה גם עובד מצוין, אבל אני עושה את זה, זאת אומרת, אין לי שום טענה. תשמע, אני חבר של עמוס גלעד 30 שנה, שמאלנו לא וכולי, ואני מעריך מאוד את האיש. כל האנשים, לקבל 25 דקות עם גדי אייזנקוט, שאני מעריך אותו, כמו שכולם יודעים, ברמה של בכלל לא קונבנציונלית. לא יודע... אני מדי פעם עושה משהו בשביל הנשמה, מדי פעם, אולי אני משתדל לעשות את זה כל יום, ולא גובה עליו כסף.
כן, גם אני, אבל זה צריך להיות...
אם אתה היית מנהל עסקים שלי,
אבל זה צריך להיות משהו בשביל הנשמה, לרעיין כל מיני אלופים במילואים או פוליטיקאים, זה בשביל הנשמה, לא הבנתי את האירוע.
כן, אני, קודם כל, הכנס עצמו זה כנס שמעניין אותי, אני לא עושה, לא, לצערי הרב, כל מה שתיארת לגבי רץ אחרי הזנב, אני במצב שלך ויותר גרוע. אני עוד עושה כמה דברים שאתה לא עושה. למשל כותב ספרים כל הזמן הזה, שזה לא אירוע פשוט. ואני עדיין, תשמע, אנחנו מגיעים, בסוף נגיע ל-1500, כן, אני, זה הדבר
זה עולה, אני בגלל הלחץ אני שוקל להעלות המחיר, כדאי להזדרז. מה עם ה-8,000 אגב?
לא, אני לא מדבר עכשיו עליי. אני מדבר עכשיו על המילואימניקים, ונגיע שוב לביקור, ואתה כל הזמן חושב שאני מנצל את זה כדי להטריל אותך, לא, אני מנצל את זה כי אני לא אמא, אישית, אישית, אחרי 3-4, כמה שנים אנחנו רובצים פה בביבה, בביצה הזאת של התוכנית. לא האמנתי שזה יכול להיות, זה הכל, והשאלה ששאלת אותי עכשיו על כנס הרצליה היא בעצם המשך הוויכוח רק באמצעים אחרים. אבל למה אנחנו מבזבזים זמן על כל זה?
כן, אני לא בטוח, אגב, אם אנחנו נבחן מי נותן יותר, כן, ברמת הנסתר של צדקה ותרומה לקהילה, אתה תרצה בהכרח להיות ראש בראש מולי. אבל בוא לעזוב את זה, כל אחד יודע מה הוא נותן. כל אחד יודע מה הוא נותן, נכון? כל אחד יודע. כל אחד יודע כמה מילואים ניקים הוא פרסם בחינם. כל אחד יודע כמה צדקה הוא נתן לאנשים. כל אחד יודע. זהו, אז אתה יודע, בעניין הזה, בוא לא נעשה תחרות, כי בעצם זה דברים שכל אחד עושה עם עצמו. ככל שאתה לא כל היום הולך ומפרסם, אני עוזר למילואים ניקים, אני תורם, וכל תרומה שלך אתה מפרסם. אני לא מדבר על הסיטואציה הזאת, כי גם זה קורה במחוזותינו. אני מדבר על אנשים שעושים מה שנקרא, עושים בשביל עצמם, כן? זה התרומה שלהם.
אז אני רק אגיד לך, כדי לסגור את זה, קודם כל אני שונא את התחרויות, כל הזמן אתה משווה את עצמך אליי, זה עוד טוב, לפעמים משווים אותי לביבי, כן? אבל אתה, שמישהו כותב לי פה על נותן בסתר, אני לא אכתוב מה הוא כותב, אתה מכיר את המערכון הזה?
איזה?
הנותן בסתר של ארץ נדרת.
לא, בוא, לא, אני לא, 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 לא יודע.
הגדול בכל הזמנים, אני אשלח לך אותו. אני דבר אחד, אפרופו תחרות, אם אנחנו נפתח את הפנקסים, ולא בקטע של מילואים ניקים, מילואים ניקים דבר אחד פשוט, אני עושה כל בקשה עולה, כולל אתמול.
כן, לכן אני אומר, אנשים יכולים לא לפתוח את הפיד, וסתם לפתוח את הפיד שלך ואת הפיד שלי ולראות.
נכון, 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 ולראות שאני כל הזמן, אני לא בתחרות, אני לא יכול לבקש בקשות.
בוא נגיד ככה.
להעלות העלאות שלא שואלים אותי.
קח את הפיד שלך.
אני מנסה להגיע רגע, עזוב את הפיד שלי רגע, קיבינימט, אני מנסה להגיע לעיקר. אם אנחנו נמדוד את השקלים, את המזומנים שיוצאים לזולת, אתה תפסיד בפער עצום.
או, שמעתי.
ואני מוכן שנקבע רואה חשבון, לא ולדימיר בליאק, שיפקח על זה.
אוקיי.
ואתה גם יותר מזה, אתה גם אחרי זה תגיד למקורביך שאני בן אדם חולה רוח.
אוקיי, עכשיו רק אני בהזדמנות, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז היום בעזרת השם אני משיק לא לבד עם עוד אנשים מאוד טובים, כמו הרב דוד דרוק וערך טוקר ועוד כל מיני אנשים מהמגזר החרדי, הרב אורן, עם כל אלים אנחנו משיקים את פרויקט יששכר וזבולון, שהוא בעצם שותפות של אנשים מישראל עם אברכים מעל גיל גיוס, מעל גיל 26, שלומדים תורה כל היום, ואנחנו מאפשרים להם את הזכות ואת האפשרות לשלם לאברך כזה, ולהיות שותף בזכויות שלו על לימוד התורה. אני אתמול עשיתי שותפות כזאת, חתמתי, יש טופס, אתה חותם, ואתה משלם לו להיות אברך לחודש, זה 613 שקלים, אתה יכול לשלם חצי 300 שקלים, רבע 150 שקלים לחודש, זה הסכם לשנה, ואתה מקבל את הזכויות על הלימוד שלו, שווה בשווה, לפי מה שאתה משלם, יששכר וזבולון, בעזרת השם, אנחנו נשיק את הקמפיין הזה, קמפיין גדול, אני מקווה שנצליח לייצר פה הרבה תנועה ושותפות בעם ישראל למען לימוד התורה.
נו טוב, בזה אני אפסיד לך, כי אני רואה בזה מימון טפילות. התורה הזאת התקיימה, סוף סוף הגענו לתוכנית. התורה, תורתנו הקדושה, ואני אומר את זה בלי ציניות, תתפלאו, התקיימה אלפי שנים בלי שתקצבו אותה, ובלי ששילמו לאנשים כדי ללמוד אותה. אלפי שנים, עד לפני 200-250 שנה, יהודים למדו תורה, הגו ביומם ולילה, אגב, תורה, לא בהכרח גמרה. ולא, לא, אל תשאלו אותי, לא ישאל אותו כמה עמלה הוא לוקח על הקמפיין. לדעתי את הקמפיין הזה עושה
והכל בהתנדבות מלאה, וכל הכסף עובר, אין אף אחד לא לוקח בדרך כלום על הקמפיין ושום דבר. כל הכסף עובר
במלואו. אז אני חושב שזה...
לא, זה שותף, שותף.
אני חושב שזה הנצחת האי שוויון.
אמרתי מעל גיל גיוס.
הנצחת... לא, תשמע, אני אומר, חוזר ואומר לך, מהרמב״ם דרך כל העולם ואחותו, נגיד את זה אחרת. מה התורה, איך התורה שרדה? אגב, התורה, כן, ששרדה שני חורבנים, שואה אחת, אינקוויזיציה אחת, מיליון פוגרומים, עינויים, גירושים, ברבורים וקשקושים, אבל עכשיו אם, איך זה נקרא? ההנחה במעונות יום תקוצץ, אז דרי וגפני, שני הבטלנים האלה שממיתים אסון וקלון על עם ישראל, זהו, מרחיקים אותנו מתורתנו הקדושה. כשתורתנו הקדושה מתורגמת לשקלים, היא לא תורתנו ולא קדושה.
בן, אין לך
איזה
מושג.
איזה קטע, יש לי בשבילך סלוגן. תשמע, כל העולם...
סלוגן, כן.
אמץ אברך, במקום אמץ לוחם.
לא, זה לא אמץ, זה לא אמץ.
מה זה?
זו שותפות, יששכר וזבולון. כך היה מקובל ששבט זבולון, כן, היו מרוויחים כסף באוניות וכדומה, היו אנשי סחר, כן, ושבט יששכר היו לומדים, והם היו מממנים אותם, והזכויות בלימוד, כן, מתחלקות שווה בשווה. זה לא אמץ, זה אתה עושה דיל. זה
אתה
הסכם.
בעצם, אתה עושה פה קומבינה, אתה משלם כמה פרוטות, ואתה מקבל את הזכויות של אברך.
נכון, וגם אתה יכול לקבל לא יורצייטים וקדישים על המשפחה שלך, ודברים שאתה יכול לבקש שהתלמיד ישיבה הזה, שהאברך הזה עושה. כן, עכשיו לגבי הרמב״ם, אין לך מושג.
אז תעביר להם, לחבר'ה, לאברכים,
כן.
שאני מציע להם הצעה נגדית. נניח אברך ממוצע מת בגיל 85,
נו.
כך 3 שנים מהחיים, מהזמן העצום הזה, ותשתתף בגולני. תקבל גם את כל
לא,
הזכויות.
אתה לא שומע מה אני אומר. אני אומר לך שזה מעל גיל 26, זה מעל גיל גיוס.
כן, אבל
אנשים
אתה...
שהם מעל
בסדר,
גיל גיוס.
בסדר, לא, הבנתי את זה. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה שאתה מתעלם ממנה.
רגע, שנייה, שבה... הבנתי, אבל תן לי לענות לך
טוב,
קודם. קודם כל לגבי הרמב״ם, גם הרמב״ם היה בהסכם יששכר וזבולון. כמה שהוא דיבר, הוא היה בהסכם עצמו, הוא עצמו היה בהסכם יששכר וזבולון. זה דבר אחד. דבר שני, אני רואה בעיה קשה, יש מצב שאמרתי את זה גם אתמול, ואני אומר את זה גם היום. אנחנו בבעיה קשה, והוא אף מסוכנת בעיניי, שמדינת ישראל לא מתקצבת את עולם התורה. מדינת ישראל לא מתקצבת את עולם התורה, זה כמו בן אדם שיושב על ענף של עץ, ומנסר את הענף הזה. היא מנסרת, אנחנו מנסרים את הענף שעליו אנחנו יושבים. זה לפגוע בעולם התורה. ולכן אני חושב שהרבה מאוד אנשים רוצים לתמוך בעולם הזה, חשוב להם שיהיו לומדי תורה, וישמחו להיות בדבר הזה, כדי לשמור על הקיום של עם ישראל, בטח בעת צרה, כשתוקפים אותנו ובאים עלינו לחלותנו. זה האירוע הזה. עכשיו אתה רוצה לדבר על גיוס, לא גיוס, אז בוא אני אגיד לך, צהל לא ערוך לגיוס חרדים. צהל לא ערוך, שולחים לי כל הזמן חיילים חרדים, או כאלה שהיו בש... איך זה נקרא? שחר משהו, לא זוכר, שער, איך קראו לזה בחיל אוויר?
שחר כחול.
שחר כחול, ירוק, כחול, לא זוכר מה, כן? צהל חזר בו מהסכמות שהיו איתם, הוא פגע בהם. חרדים מפחדים שיקרה להם מה שקורה לציונות הדתית. עשרות אחוזים, כן, מצעירי הציונות הדתית, יוצאים בשאלה. זאת האמת, זאת המציאות. אני רואה את כל הציונות הדתית, הפיינשמקרים שהתגייסו, זה, לא משנה. אנשים שכן היו בקרבי, לא היו בקרבי, היו בגלי צהל, היו במחנה, היו בלהקה צבאית, לא יודע מה, התגייסו, ויאיר לפיד, אנחנו מתגייסים ומתים, וואו, הוא השתמט מנונמם, הלך היה במחנה, כל אלה מזמרים כל היום, מתים, מחרפים את נפשנו וכל מיני כאלה. נו טוב, כבר שמעתי על חירוף נפש יותר גדולה מלהיות כתב במחנה, או לשרת בגלי צהל, אבל נעזוב את זה בצד. עשו שירות בסדר. העניין הוא שהחרדים מפחדים לאבד את הצביון שלהם. ותפיסת העולם שלהם אומרת שקודם כל חייהם מוקדשים לתורה, כן? ושצאצאיהם ברמת הנינים שלהם יהיו יהודים. לא ברמת הילדים, ברמת הנינים שיהיו יהודים. זה חינוך שהוא מאוד מוקפד, וחברה שהיא מאוד מוקפדת בעניין הזה. עכשיו, שופטי בגץ יכולים להחליט 9, כולל הפיינשמקרים מהציונות הדתית, להחליט שב-9-0, שכולם מתגייסים, אז הם החליטו. אז מה אם הם החליטו? אז מה הם חושבים, שתלמידי ישיבה התגייסו בגלל שהם החליטו? לא הבנתי. הם גם יכולים להחליט שהערבים מתגייסים, אז הערבים התגייסו? מה הם חושבים לעצמם? כאילו שבגץ קובע פה במסמרות, הוא יכול להחליט שהירח מסתובב הפוך גם. מסביב לכדור הארץ, בצד השני. הוא לא יזרח במזרח, הוא יזרח במערב. שופטי בגץ החליטו. אוסטיגר תמייסה. אתמול גם הרשות הפלסטינית קבלה עם עתירה לבגץ נגד ממשלת ישראל, והם לא זרקו אותה מהמדרגות. זה שופטי בגץ. והפצרית אומרת שאסור לחסל אנשים שהם לא פעילי חמאס, גם אם הם חטפו את משפחת ביבס. הפצרית אמרה, הפצרית, כלומר, אם זה פעיל חמאס, והוא לא חתם כמו שצריך בתופס הרשמה לארגון טרור, אז והוא לא חתום כדין, רשום כדין, אז אפשר לחסל אותו. תגידו לי, חתיכת מטורללים, מה אתם חושבים? שאתם מעצבים את המציאות? אין קשר, תלמידי לישיבה לא התגייסו. אתם רוצים לדבר על אלה שהם לא תלמידי ישיבה? כן. ואגב, את התלמידי ישיבה אנחנו נתקצב, עכשיו הם בחול, הרבנים, מגייסים 100 מיליון דולר. ואנחנו בעזרת השם, עם יששכר וזבולון, נעשה הרבה כסף. תלמידי ישיבה ימשיכו ללמוד. מי שלא לומד, על זה יש לדבר. כשהצבא יהיה ערוך ומוכן לאפשר לחרדי להתגייס חרדי ולהשתחרר חרדי, דברו איתנו, אני בעד. אני חושב שהם צריכים להתגייס.
טוב, קודם כל כותבים לי שזאת התרלה, שגדולי הקרן של עינון זה בלי פיקוח. למה אני לא נופל מהכיסא? זה כמו שהוא אסף כסף לזוג הכי חזיר.
זה בפיקוח, עם משרד עורכי דין.
גדולי הרבנים לא נותנים לזה שום גיבוי.
מי זה מבלבל את המוח? מישהו כותב לך?
עינון, אבל למה אתה לא מצליח להתרגל, לשתוק בתורך לשתוק, ולדבר בתורך לדבר? בסדר, אבל אמרתי קודם שזה התרלה, תרגע כבר. אלוהים ישמור, סליחה, אלוקים ישמור. עכשיו תיתן לי לענות לך ברשותך. קודם כל הסגרת את עצמך ואפילו בחינם. לא היה צריך אפילו להכריז פרס על ראשך. זה לא להגן על התורה. אתם שקרנים בני שקרנים, בטלנים בני בטלנים וטפילים בני פרזיטים. זה כדי לא לצאת בשאלה. הוא אמר את זה 6 פעמים. לא התורה, הרי התורה, כפי שאמרתי, שרדה דברים הרבה יותר גרועים מקיצוץ ההקצוות לאברכים הבטלנים. התורה שרדה את השואה. התורה שרדה פעמיים חורבן הבית. אז עכשיו אתם מרימים ידכם על התורה בהנחה על מנות יום. קשקשנים, מחבלים, לא ברמה של הטרור, מחבלים במפעל הציוני. הם מפחדים שאחרי השירות הצבאי, אינון אומר את זה, ולא רק אינון, בקולו, כמו שהציונות הדתית, הם יהיו פשוט יעזבו, וגם זה קשקוש. קודם כל, יוסי יהושע, שהוא בכלל ביביסט, אומר את זה פה כל פעם שהוא נשאל, אבל אז אינון נותן לו לדבר, הצבא מוכן, הוא גם מוכן לשלם על זה מס, זאת אומרת, לא מס בכסף. הוא מוכן לסדר להם סביבה יחסית סטרילית. אפשר לחשוב, כשהוא נוסע באוטובוס בבני ברק, הסביבה סטרילית, או כשהוא עובד מתוך אלה של עובדים, שעובדים, הוא לא רואה נשים, אבל אפשר לסדר את זה. בסוף אנחנו מדברים איתכם על שנור. על שנור. ויש לי חדעות חדשות בשבילך, גם משפחות שהן לא חרדיות, יש להם נינים יהודים. לא רק זה יחזיק את עם ישראל בגולה כל השנים, יש טונות על גבי, אגב, רוב גדול של היהודים, לא יהודים חרדים, ואפילו לא דתיים. עכשיו, אפרופו, באמת, כאילו, הקרנות האלה שמתארגנות, כי עם שנייה אחת, באמת, הם יועילו בטובם, והתגייסו לשלוש שנים, ואגב, אפשר ללמוד תוך כדי שירות צבאי. להקדיש 3-4-5 שעות ביום לזה, אז בואו נעשה ניסיון פשוט. אני אגב מוכן לעשות את הניסיון הזה. קודם כל נסגור לחצי שנה את כל הישיבות בישראל. כלום, אין כלום. ונראה אם שרדנו. ואז נסגור לחצי שנה את צהל, המוסד, השבק, נפזר אותם. ונראה אם שרדנו. ולא צריך לעשות את הניסוי הזה. פשוט מספיק לזכור את ההיסטוריה היהודית. כשהיה כוח יהודי, מלך, לא מלך, לא חשוב מה, שרדנו. או לפחות נלחמנו, או לפחות גבינו מחיר מהאויב. כשלא היה, לא שרדנו. והמסקנה הפשוטה היא שזה בכלל לא קשור דבר לדבר. יש ערך גדול לתורה, יש ערך גדול לדת. ואגב, דת, כן, יכולה להיות חרדית, יכולה להיות סתם מסורתית, יכולה אפילו להיות רפורמית וקונסרבטיבית, זה גדולי התומכים בנו, יהודים הנפלאים של תלכו פעם לבית כנסת שלהם ותראו איזה יופי, באמת מחמם לב בכל מיני חורים בארצות הברית. ודבר אחרון בהקשר הזה, השירות הצבאי פוגע גם באורח החיים של שמאלנים ושל פציפיסטים. יש כאלה שבכלל לא רוצים לגעת בנשק, יש כאלה שבכלל לא רוצים לראות, ובסוף אני אישית, היו איתי בשירות, ואתם מכירים את זה, הם מתגייסים, הם רוצים לנסוע לטייל בעולם, רוצים לנסוע לאשרם בהודו, לא, אבל המדינה החליטה שהם יתגייסו, ואם הם לא מתגייסים, או שהם סרבנים, ואגב, כל שנה 5 או 7 כאלה הולכים לכלא, אבל אלה הקיצונים ביותר, וכל האחרים מתגייסים, ואם המדינה תרצה, בניגוד למה שמוכרים לכם, זה לא ילך בכוח, זה ילך בכוח. זה אבא ואימא של ילך בכוח. תעבירו פעם אחת חוק, כולל ערבים אגב, לשירות אזרחי, שמי שלא נותן את השלוש שנים, לא מוציא דרכון, לא מצביע לכנסת, לא מוציא רישיון נהיגה, ולא מקבל שקל, לא בישיר ולא בעקיף, גם לא קצבת ילדים, כלום. יתנו, פעם נתניהו קרא לזה, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. אנחנו מדינה שנלחמת על חייה ועל קיומה, המדינה היחידה בעולם שיש מדינות שהכריזו שצריך להשמיד אותה, ואתם צריכים להתיישר. לא רוצים? תעופו מכאן, לאן שבא לכם, לברוקלין, ואז תראו ששם לא משלמים לכם על לימוד תורה, ויש שם חרדים לא פחות טובים מכם.
אוי אוי אוי, יוסטיגר תמייסן, נו באמת, אמרת, כן, תלכו, אתה לא מבין, יש רמה ארצית, שאתה צודק, ברמה הארצית הפיזית, אנחנו חייבים את הצבא. אין ספק. כן, אני חושב שהוכחתי שאני מאמין בזה גם, במהלך ההיסטוריה, ההיסטוריה שלי. לא, 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 זה אותו ינון מגל.
סליחה שקטעתי אותך, אבל זה לא אותו ינון מגל.
זה אותו ינון מגל, בדיוק אותו ינון מגל.
תשיג לי את האהוב, אני אוכיח לך.
אבל יש רמה רוחנית. יש רמה רוחנית, אתה כאילו, מה, אתם לא מבינים שיש רמה רוחנית לקיום פה בכדור הארץ, בעולם הזה? מה, אתם לא מבינים את זה? אין כלום בלי רמה רוחנית? מה זה מדינת ישראל בלי היהדות? מה זה נסגור את הישיבות לחצי שעה? על מה אתה מדבר? על מה למה אנשים אתה מדבר?
בוא ננסה
איזה מדינה, על מה תשמור? על גויים? תעשה, מה, אתה אוקראינה? לא הבנתי מה האירוע. מה זה, אוקיי, נשמור על עצמנו. על מה תשמור? על מה תשמור? כל הקיום של המדינה הזאת, איך אמר בן גוריון, היא שליחות כזה לממש את החזון המשיחי של עם ישראל. זה בן גוריון אמר. זה בן גוריון אמר, לא ינון מגל. על מה אתה מדבר? אתם חיים בסרט, אתם כל כך התנתקתם מחללית האם, כן? שאתה מדבר על הנינים שלכם לא בטוח יהיו יהודים. אתם מקבלים, הרי אצלכם מקבלים, אם הילדים מתחתנים עם גויים, אתם אומרים, טוב, זה אהבה שלו, זה אהבה שלו, אני לא אגיד לו, וכל מיני דברים כאלה. אתם לא קוראים קריאה. זה בסדר מבחינתכם, ההתבוללות. פה פשוט יש הרבה יהודים, אז מתחתנים עם יהודים. אבל העניין, תסתכל על הישראלים שיורדים, כמה מהם מתבוללים, נעלמים. תראה את הרפורמים בארצות הברית, נעלמים. מה זה הרפורמה? אין רפורמה, רפורמה זה כל הזמן חדשים, זה הולך ונעלם. אין המשכיות לדבר הזה. אין לזה המשכיות, אתה לא מבין. אם אתה לא דבק ואם אתה לא שומר, זה נעלם. הדבר הזה נעלם. איי, בוקר טוב, תשמע, בוא נתפזר קצת למקומות אחרים. אני חייב להגיד לך שאת הצודק, מצטטים גם את ערוץ 14 בערוצי האויב, גם את ערוץ 14, למשל אמיר אביבי שאצלנו בפטריוטים הרבה דיבר בערוץ 14, ציטטו אותו באתר, בטלוויזיה לבנונית, אני רוצה תקשיב, זה פשוט נורא, איך הם מצטטים את ערוץ 14, תקשיב מה הוא אומר, מה הם מצטטים?
זה ברור שהם חיזבאללה, עירה למרכז הארץ, מביירות לא ישאר כלום, כלום, אנחנו נפרק את כל המדינה הזאת, נעשה עליהם סגר ימי ואווירי, נשתק את כל מערכות החשמל שלהם, והם יודעים את זה. והם יודעים את זה, והם מפחדים, והם מבינים שהמדינה שלהם הולכת להרס, ואני חושב שבהחלט אסור לנתק בין חיזבאללה ללבנון, וצריך להביא את המדינה הזאת למצב שהם מקיים מתוכם את חיזבאללה. זאת אומרת, אם יש משהו אחד שכן יכול לחסל את חיזבאללה, זה הלבנון עם עצמם, אם הם יקומו עליהם, ואנחנו צריכים להחליש אותם לרמה כזו, שתהיה מוטיבציה ללבנונים לקום על חיזבאללה.
אוקיי, תראה, עוד משהו שאני רוצה להגיד לך, אתמול הייתה אצלנו ציפי יודקין, אמא של ישראל, השם יקום דמו, שמשרד הביטחון לא מאפשר להם לרשום היד, השם יקום דמו, על המצבה. תקשיב, אני מציע לכם, רבותיי, מי שלא ראה את הרעיון הזה, זה 19 דקות, אני לא זוכר אירוע כזה מטלטל שהיה אצלנו באולפן, אישה מאוד חזקה, מאוד רצינית, שהיא דיברה על אפשרות שהיא פחדה להגיד את הדברים, אבל אם לא ייתנו להם, כן, לעשות, לכתוב השם יקום דמו, ישראל לא יישאר בהר הרצל, אם אתם מבינים, וידח זיל גמור. לשם זה יגיע. עכשיו, אני חושב שזה בושה וחרפה, בושה וחרפה, ומעיד, הסיפור הזה מעיד כאלף עדים על המצב שבו מדינת ישראל נמצאת. גם ברמה הלאומית, ברמה התודעתית, שלא מאפשרים לכתוב השם יקום דמו על מצבה של יהודי של חלל צהל, כן? שזה הדבר הבסיסי לכתוב השם מקום דמו, גם בעניין שזה משפחה חרדית שלא נותנים לה, הצבא אומר שהוא רוצה לגייס חרדים, יש פה חייל חרדי, משפחה חרדית, שלא נותנים לה לקיים את הדבר הכי בסיסי שהיא רוצה, של השם מקום דמו, יש פה אירוע שהוא פשוט לא יאמן, בושה וחרפה למשרד הביטחון, בושה וחרפה למשרד הביטחון, שלא מאפשרים את הדבר הכי בסיסי ליהודי. מילא הייתי אומרים, אגב, לפני, נהרג חייל במלחמה שהיו לו שתי אמהות, הצבא תוך יומיים מתקפל ואפשר לכתוב אבא ושתי אמהות על המצבה, שתבינו, מחוץ לפרוטוקול. את זה כן הם הסכימו, תוך יומיים. אבל השם יקום דמו, השם יקום דמו, כן? שמשפחה, אין מצבה של יהודי שנרצח שלא כתוב לאורך כל הדורות, השם יקום דמו, את זה מדינת ישראל, משרד הביטחון של מדינת ישראל, לא מאפשר לכתוב למשפחה, משפחה חרדית, בזמן שהם אומרים שהם רוצים את החרדים בצבא. בושה וחרפה.
יופי, טוב, לצערי הרב, אתה שוב... זורה חול בעיני הציבור. אני לא מטריד אותך עם כל הפעמים שהערוצי האויב מצטטים אתכם באמת, כולל נתניהו. נתניהו שם הכוכב, כשהוא גר בגנץ ואייזנקוט, כשהוא פה, כשהוא שם. אבל אני, מכיוון שנושא החרדים, סליחה, גיוס החרדים, הוא באמת בנפשי. ואני חושב שהגענו לסיטואציה שבה אנחנו לא נוותר על זה, וככל שהם יבינו את זה מהר יותר, כן ייטב. דיברת כל הזמן על זה שהחרדים לא יחזרו חרדים, ואני מזכיר רק שהלא חרדים לפעמים בכלל לא חוזרים. ואם חוזרים, חוזרים פחות יד או פחות רגל או פחות יד ורגל. וכשכל הקטע הזה של הרוחניות, קודם כל בוא נתקדם אם תפסיקו לחבר את הרוחניות לשנור. ולהצמיד את הרוחניות הקדושה והתאורה והנעלית לכסף ולהנחות ולהקצוות ולכל מיני התוות שרק חרדים אגב מקבלים. זה יהיה הוכחה ראשונה לזה שאתם מדברים, באמת מדברים על, על, על רוחניות ולא מת, בסוף 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 איך אמרת? אתה אומר את זה הרבה, זה הכל עסק. זה הכל עסק, ובשורה התחתונה, כמו שאתה מנסה כל פעם להוכיח שבהסכם הגז ויתרנו על משהו, בעוד שבמציאות לא ויתרנו על כלום, בסופו של יום, ללמוד תורה אפשר בכל מצב, בכל מקום, כמו שאומרים, ושאלוהים נמצא בכל מקום, גם בצבא, וכל קיומו של עם ישראל, כל ה... 3,000 שנה, למעט ה-200 האחרונות, זה לא סתר זה את זה. אגב, גם היום זה לא סותר זה את זה. שניים משופטי בגץ מהתשעה של אתמול למדו בישיבות הסדר. השלישי למד בצייטלין ובספר ממלכתי דתי יסודי. מכירים כולם את התורה, אפילו אני למדתי תורה. זה לא סותר, הפכתם את זה...
בוא, הילדים שלי לומדים בצייטלין, בוא, אל תלמד אותי מה זה צייטלין.
טוב, זה לא רלוונטי. כמו שינון מגל, ינון מגל, בעצם ינון מגל והאירוע הזה, זה שני דברים פשוט מקבילים. כמו שינון מגל הפך את הביביזם לעסק, ככה החרדים של ימינו הפכו את לימוד התורה לעסק. מדובר בעסק, אצל ינון, עם כל הכבוד,
זה, בכל זאת יהודים, אתה יודע.
בדיוק, הוא טוען שהוא גדול, אבל עדיין הקונגלומרט הזה לא מגיע לגודל של המפעל המטורף הזה, שאנחנו מממנים. עשו אתמול חשבון, יחד עם ההנחות למעונות יום, עם הקצבה ההיא והקצבה הזו, זה 4,500 שקל למשפחה, מהכיס נחל, של הרזה, שהולך ומרזה כל הזמן, ושעכשיו אתה יודע, אנשים קבלים פעם שלישית, צו 8, אתם אנשים פשוט בלי מצפון, זהו.
פרסומות. כן, אלה שמקבלים פעם שלישית צו 8, עליהם אתם קוראים בשיחים וסערורים.
אלה אנשים
של אורית סטרוק,
מכל קצווי החברה.
שהילדים שעשו
את זה, ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, יוסי יהושע.
מה העניינים?
טוב, מה קורה?
בסדר, אני רואה שאתם רגועים היום.
הוא הגיע מפויס.
אתה יודע, בוא. לא אלמן ישראל, יש עוד שעה שנייה גם, אל תדאג, הכל בסדר.
אל תפתח פה לשטן.
שמע, יש לי איזה הצעה בשבילכם, בהקשר לגבייה, לא לוותר, נגיד...
על מה אתה מדבר?
בין, נגיד, מרצה מחר או מנחה בבין תחומי. ברור של לגבות ולהעביר את זה תרומה לפצועים למשל. שהבן תחומי, כן לקחת את הכסף, לא לוותר על הכסף, שהם יתרמו את הכסף.
לי יש הבעיה שלי...
לא, להגיד להם בן תחומי יקרים, תעבירו את הסכום שתכננתם להעביר לי, לעמותה שאני אגיד לכם, ככה פותרים את זה.
עכשיו נותן לנו עצות, אתה מספר 2 בגבייה אחרי נון, כי אני מכיר אותך כמה שנים, אז אני מה לעשות, אצלי החלק של הגבייה הוא חלש מאוד, אני קשה לי, גם כשזה הולך לתרומה, יש לי...
אולי אני אעשה קורס בגבייה.
לא, אולי אתה תהיה המנהל עסקים שלי פעם, ובסוף סוף נצליח
ביחד. אני לא מבין בדברים האלה שום דבר.
הבנתי, טוב. אפשר להתחיל?
אתה חייב להתחיל, תתחיל, מה כאילו... אפשר גם להמשיך.
אינון, שמעתי את הטענות לגבי חרדים שאין להם מסגרות וקשה להם. אני לא חושב שזה המצב עכשיו. אתה יודע שאנחנו נמצאים בנקודה אחרת, אתה יודע שהצבא עושה מאמצים כבירים, אתה יודע שהצבא מוכן ללכת רחוק, להקים בסיס צבאי שיהיה לצורך העניין הבח החרדי הראשון.
טוב, יוסי.
כל פעם שאתה מגיע לזה, הוא לא נותן לך לדבר.
יוסי, תראה, דיברנו לא מעט על העניין של החרדים. יש שני דברים שאני רוצה לדבר איתך.
לא, לא, לא.
אחד, עמית סגל לוי אתמול סיפור על הפצארית. שנייה, תן לי לסיים משפט.
לא, לא, לא.
אין לו זמן, יש לו 5 דקות.
אתה לא נתת ליוסי, לי חשוב, עם כל הכבוד לפצארית, לי מאוד מאוד חשוב שיוסי ישוע יסביר אם יש הערכות בצבא ואפשרות.
הערכות יש,
אני רוצה שהוא יגיד את זה.
שים לב,
לגייס חרדים בצורה שלא תפגע באמונתם.
נכון, וזה מה שעושים, ועושים שמיניות באוויר.
כן, אבל בשחר כחול, מה היה בשחר כחול? מה היה בשחר כחול? מה היה? שפתאום היה שירת נשים, ופתאום שמירות עם נשים.
כמה חיילים בכיינים?
נו, בסדר.
תן לי לענות לך. תן לי לענות לך, אני מטפל בפניות האלה. כמה חיילים בחיינים שקיבלו ואוצ'ר לקנות ארוחת צהריים בתל אביב ולא הייתי
להם ברדיו. לא, היה שירת נשים, והיה שמירות עם נשים, והיה מפקדת נשים. בוא, יוסי, תקשיב, יוסי, נשמה, כפרה, הבנתי שאתה במסע.
איזה מסע?
לא, עכשיו אתה במסע.
לא, הכל סבבה, מותר לך, זה לגיטימי. זה לגיטימי, אתה יכול להגיד.
למה, אבל למה במסע?
אני גם שומע את זה.
אבל אתה חי... הבן אדם כתב צבאי, אתה מטפל כאילו, זה התפקיד שלי.
שנייה.
הכי נקיים בהקשר הזה.
לא, סבבה, אבל זה שאתה אומר את זה, עם כל הכבוד, אתה לא חרדי, אתה לא חרדי, אתה לא יודע מה המשמעות, אתה לא יודע מה המשמעות של הדברים, אתה שומע את הקצינים בצהל, גם אני שומע את צהל, אני מבין.
אנשים שאחראים על הגיוס ומקבלים את התלונות, אם יש מקום, שהוא קם אגב בתקופתו של שקדי, אם יש מקום שעובד לפי הספר, זה שחר כחול.
לא נכון, לא נכון.
יש בעיה בחץ, תגיד לי יש בעיה בנצח, אז אתה לא בעניינים.
טוב.
סליחה, אתה לא בעניינים.
אני מקבל את ההודעות מהחיילים.
אתה מקבל את ההודעות.
אני מקבל את ההודעות מהחיילים.
יוסי לא מתעסק עם זה.
אני לא בעניינים.
יותר לחייל חרדי.
היי, תשמע.
אין לי בעיה.
גם לבן אין בעיה לסגור את הישיבות לחצי שנה. אין לו בעיה. אז הם ילמדו, איך אמר בן לפני רגע? אז הם גם בצבא יכולים ללמוד 3-4 שעות.
אגב, לא רק בצבא, יש לי פה תמונות של ישיבות בתוך עזה עכשיו, שמלמדות תורה, כן. יוסי, הם תמיד ימצאו תירוץ, תמיד ימצא החייל החרדי,
שחלם
בבסיס הבחורה.
אתה מדבר עכשיו על המשיחים והקיצונים,
הם תמיד ימצאו
תירוץ. לומדים בעזה.
הם פשוט מפחדים, הם רוצים להמשיך לנצל אותנו.
אינון, אם יש טענה חדשה שנשמעה ממש בשבוע האחרון, בשיחות הסגורות, יש 3 קצינים בצבא שמנהלים את האירוע הזה, זה ראש אכ"א, יניב אסור, דוד זיני, שהוא כאילו מקובל על הרבנים, כי הוא בא מבית דתי, ומפקד זרוע היבשה שאחראי על זה, תמיר ידעי על בניין הכוח. אם יש משהו שרבנים השמיעו, זה למשל, אני אתן לכם משהו מעניין, זה לגבי נצח יהודה. הם אמרו, שמע, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ייכנסו לגדוד חרדלי או לאומני. אנחנו רוצים שהוא יישאר, הילד יישאר חרדי. אל תבנה לגדוד עם מאפיינים ימניים או לאומניים או דברים כאלה, תן לגדוד חרדי. וזאת טענה עניינית, שצריך לבחון אותה ולבדוק אותה, אולי לא לצרף לתוך נצח יהודה, אלא מסגרות חדשות.
אני בעד. עכשיו תגיד לי, אני בעד אגב, שצהל יכין מסגרות שאנשים ירגישה חרדים, ירגישו שהם יכולים להישאר חרדים, אני בעד. בסדר?
אגב, אינון, אם תתפנה, תבדוק את המסגרת שנקראת פרדס, ששם זה גאונים ועילויים
חרדים. כן, אבל זה לא, אבל פרויקט אחר.
אבל אי אפשר להשאיר פה,
אבל מה אתה מדבר על משהו בפינצטה?
משפט אחד בתוכנית הזו.
מה הקשר? אנחנו מדברים על מסות.
לא, אם תקשיבו שנייה, פרדס מוכיח שאם אתה מגיע לצבא חרדי, אמיתי, אתה יוצא ממנו חרדי אמיתי, גם כשאגב, בפרדס, בפרדס הם בתוך יחידות, לא מסדרים להם סביבה אחרת, והם חוזרים לישיבות שלהם.
זה אחרי גיל הגיוס,
אני יודע, יוסי, כתבתי עליהם, אני
מדבר עכשיו על העיקרון. זה לא קשור, אבל לא חשוב, תן לו להגיד. הוא אומר דברים לא קשורים.
ברור, ברור.
יוסי, מה עם הפצרית?
בכלל לא צריך את החרדים בצבא.
מה עם הפצרית וההנחיה הזו? תמיד סגל פרסם אתמול שיש הנחיה של הפצרית שמי שלא רשום כדת וכדין עם חתימה וכל הפרטים אם יש לו בחמאס אי אפשר לחסל אותו, גם אם הוא היה שותף בשבעה באוקטובר.
לא בסדר, הצבא טוען שלא היו מקרים כאלה, עמית קיבל עדויות מחיילים שזה כן ככה, לא בסדר. מה את רוצה שאני אגיד לך, שאני אגן על כל החלטה של הצבא או של הפצארית? אני צריך לראות במהלך היום מה הצבא היה.
אז רגע, אז בוא נעמיד.
אני רוצה להתייחס לעוד שני דברים בהקשרים של כוח אדם, וזה חשוב. וזו החלטה שמאוד מעניינת הרבה מאוד הורים, למשל החלטה של הצבא, שהוא כן מוכן לשלם מס בהקשר הזה של חיילים קרבינים ולשנות את, את הרכב שלו, והוא מצמצם באופן דרמטי את בעלי הפרופיל הקרבי, שעד היום הופנו ליחידות טכנולוגיות.
החלטה דרמטית מאוד מאוד.
מאוד, כי עד היום צהל יקצה ביחידות האלה לפעמים עד 30% לבעלי פרופיל קרבי. זאת אומרת, אומר, אם יש לי כאלה שהם גאונים, יעלומים הם, הוא קורא להם, אני מעדיף שהוא יהיה ב-8200 ולא עוד קשר מגד בגולני או באגוז או אפילו בסיירת מטכ"ל, ועכשיו הוא מוציא משם אותם ומעביר אותם לזרוע היבשה. זה מראה לכם עד כמה המצב באמת.
מה עם כל אבל על עשרות אלפי מילואימניקים ששחררו ושלא קוראים להם, מה איתם?
יפה, קודם כל אני חושב שההתארגנות של צהל היא איטית בהקשר הזה, אבל עכשיו מוקם גדוד 96 אוגדת 96 וחשוב שהציבור יאזין לזה. זה אוגדת בני המקום, זה אוגדת מילואים שהצבא אוסף אותם, אוסף מילואימניקים ברובם קרביים, אבל לא, גם תומכי לחימה, ויש לינק, תיכנסו אוגדת 96, ומקים מסגרות שיהיו למשל באזור בת חפר, יהיו באזור התענכים, יהיו באזור העוטף, ומתחיל באימונים.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, יוסי. האלה. יוסי, כן. מדברים פה על 3,000 חרדים. כשאני מבין, לפי המספרים שאני רואה, שמדובר על עשרות אלפי, 40,000 ראיתי, אני יודע מה, עשרות אלפי אנשי מילואים, שהצבא שחרר ולא קורא להם. אז אתה יכול להסביר לי את האירוע, שכל היום מדברים פה על החרדים, ושהצבא, יש פה עשרות אלפי אנשים שלא קוראים להם? אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? בבקשה.
זה פשוט לא יאמן, שהוא ממשיך לי, אולי נוסיף גם צווי שמונה לאלה שמשרתים וזהו.
למה אני צריך, לפני המילואים, עם כל הכבוד לפני המילואים, קודם כל ערך השוויון, אני אגר פה ברמת גן, הבחור בבני ברק, גם אתה תשלם את המס שלך, זה דבר אחד, בסדר? ואת זה הם לא עושים. דבר שני, חייל סדיר.
אתה גר ברמת גן?
כן, 10%.
שרתי בבבלי.
לא, בבבלי.
בבבלי אתה גר.
לא, לא. לא, אתה לא יודע, בן, הם תכף דירה מול דירה, עזוב.
מי?
אתה לא בעניינים את המנותק.
ירדן וינון?
כן, עזוב.
אני במקומך לא הייתי ישן בשקט, בוא.
לא, אבל לענייננו, לקחת חייל סדיר, שמרוויח 2,000 שקל, ומילואימניק שיכול להרוויח פי 5.
יוסי, תקשיב, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תנסה לרכז את הדברים, באמת, לעשות את הדברים הטובים, כן,
ולהגיש חשבון,
הוא לא כמוך, כן, הולך לפאנל, איפה בבין תחומי, הוא עושה ברייכמן, איפה זה, הרצליה,
זה נקרא כנס הרצליה,
כן, אבל מה יוצא לך מזה? מה יוצא לך מזה? מה? מילא אתה אומר למען הקהילה, מה למען הקהילה, מה עשית?
אז אני אסביר לך מה, אני אענה לך בקיצור, אני לא שואל את עצמי מכל דבר מה יוצא לי מזה.
אתה עושה דברים בלי שאתה יודע מה יוצא מזה?
כן, לפעמים סתם, באינסטינקט או בתחושה, אני זורם עם הלב שלי,
זה מסביר לי לא מעט דברים.
ולא מובן על זה כסף, לא מפריד כל דבר.
יוסי, תודה.
יוסי, תודה.
כן, מצחיק. מה קורה?
מה מצחיק?
מקימים עכשיו מרכז על שם אהוד ברק באוניברסיטת תל אביב.
הקימו כבר, היה אירוע שקרה.
כן, והנשיא האוניברסיטה הסביר את זה שהם מקימים, שמנהיגות זה מנהיגות שבעת מחלוקת יודעת לאחד, על אהוד ברק. עכשיו ראיתי שאהוד ברק יחד עם דוד גרוסמן ופרדו וכל החבורה הזאת, כתבו בניו יורק טיימס למנוע מנתניהו להופיע בקונגרס. כמה שנאה, כמה תאווה, כמה קנאה, כמה יצרים אפלים.
ישראל במלחמה. תאווה, תאווה לא קשור לפה. ואף אחד לא מקנה בנתניהו, תאמין לי.
ובן כספית. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 להירדם. כותבים לי שרב חיל האוויר רמי רבד התפטר בזמנו, רב חיל האוויר התפטר בזמנו בגלל שצהל הפר את הסיכומים בשחר כחול. תגיד ליוסי, תמסור ליוסי יהושע, תשלח לו וואטסאפ, בסדר שהוא אמר שלא הפרו שום דבר והיו כמה חיילים בחיינים. רב חיל האוויר התפטר, בסדר, עכשיו שולח לי עוד מישהו עכשיו, אני לא מצליח לעבור על כל ההודעות, אבל עכשיו במה שהצלחתי בחדשות, אז אחד כותב לי, שלום ינון, אני נמצא בשחר עטל, גיוס חרדים, ובמילואים העבירו אותי לפלחץ, והשירות מעורב עם בנות, שמירות עם בנות, מפקדות בנות. תודה. כן, בוקר טוב לכם. אני רוצה להשמיע לכם משהו מעניין. קודם כל, אני רוצה להשמיע לך אותך, בן כספית, משהו, תגיד לי מתי אמרת את הדברים האלה, כי זה תמיד נחמד לשמוע. אתה לא טועה, אתה שוגה. שים לב, אתה לא טועה, אתה שוגה. בבקשה.
בוא, יש לך שאלה שאם הייתה לפלסטינים יכולת, אם היו משמידים אותנו?
כמו הנאצים, כן. זה לא היה קורה. הם לא שם. לשמחתי.
תשמע.
יש פה ושם, אתה יודע, אפילו באיראן יש יהודים. הם לא אוהבים את הציונות, אבל יש יהודים.
האמת שהתשובה שלך מדהימה אותי, אני חושב שאתה חי בסרט רציני מאוד.
בסדר גמור, אז תדהם
שוב. אגב, ג'יבריל רג'וב עצמו, ג'יבריל רג'וב, לא תגיד חמאס, ג'יבריל רג'וב בעצמו אמר שאם הייתה להם פצצת אטום היה משתמש בה.
כן, אני לא זוכר מתי אמרתי, מתי זה דבר הזה, משאולי את זה תמול הרשת. אתה חושב שהפלסטינים היו חודלים, לא היו משמידים אותנו. יפה, אנחנו איך אומרים, אני נולדתי לשלום שרק יגיע. אני נולדתי לשלום שגר כאן. כל השירים שלכם, והשלום, והבטחתם יונה, הבטחתם יונה, אבל הבטחתם יונה. אבל הבטחתם יונה. איפה זה, איפה היונה שהבטחתם? איפה היא? זה כמו שכולם עכשיו, כולם עכשיו. כאילו נתניהו מחזיר את החטופים עכשיו אצלו במרתף, אצל שרה, כן? הוא מחזיר אותה, הוא מחזיק אותם. כולם עכשיו, אתם צועים, בחירות עכשיו, כולם עכשיו, משיח עכשיו, שלום עכשיו, 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 כן, בסדר. עכשיו 14, הכל בסדר. עכשיו תקשיב לאסה כשר, פרופסור אסה כשר, המכונה אסה טרף, על שם היותו טיפה מטורלל, תשים לב לדברים שהוא אומר, הוא לא רוצה ניצחון, כן? הוא לא רוצה ניצחון. תקשיבו, זה כתב, שתבינו את הטרלול של הצבא, של צה"ל, צבא הגנה לישראל, זה הבן אדם שכתב את הקוד האתי של צה"ל. הקוד האתי של הלוחמים. בבקשה.
המילה הראשונה שאני רוצה להיפטר ממנה, זה המילה אחדות. לא רוצה אחדות. לא רוצה אחדות עם מי שמפריע לנו להחזיר את החטופים והחטופות. לא רוצה אחדות עם מי שרוצה להתיישב ברצועת עזה ולהמשיך את המלחמה בעזה בלי סוף. לא רוצה אחדות איתו. מילה שנייה שהייתי רוצה למחוק מן המילון שלנו זה המילה ניצחון. אני לא מדבר על ניצחון מוחלט. זה בכלל קשקוש מצוץ מן האצבע. אין דבר כזה בעולם. אבל המילה ניצחון, שהיא לא ניצחון מוחלט, גם אותה אני רוצה למחוק. בלשון הילדים יש ניצחון במשחק כדורגל, או ניצחון באיזשהו משחק אחר. אנחנו במקומות הרציניים של אימות של שני כוחות אחד עם השני, אנחנו רוצים לממש את המטרות.
לממש את המטרות, אנחנו לא רוצים לנצח. איזה תרללת? איזו תרללת? למחוק את המילה ניצחון. זה כתב את הקוד האתי של צה"ל. זה כמו, זה מזכיר לי שגדי אייזנקוט אמר בזמנו כשהוא היה רמטכ"ל, שהקם להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? סתם סיסמה. הקם להורגך, השכם להורגו, זו סתם סיסמה. עכשיו תקשיבו, לפני כמה חודשים, במהלך הטרללת המופרעת של מה שהם עשו פה ברפורמה המשפטית, אותו העסק הטרף, תקשיבו מה הוא אמר לגבי ניצחון. בבקשה, לא על הערבים, על היהודים, כן.
לא משנה באיזה קרב מדובר, בעילת הסבירות, בפסקאות התגברות, בשינוי הייעוץ המשפטי, בפיתורי היועצת המשפטית, בכל הקרבות האלה אנחנו נלחמים ואנחנו ננצח.
שמעתם?
בדרך כזו או אחרת.
שמעתם מה הוא אמר? אנחנו ננצח. את היהודים אנחנו ננצח. את אלה שהוא לא רוצה איתם אחדות, אותם אנחנו ננצח. זה מתואב. זה מתואב, זה אנשים מתואבים. זה מתואב. אבל לא אכפת לי שהאנשים האלה מתואבים. זה כמו החבורת מרגלים הזאת שכתבה הבוקר בניו יורק טיימס שנתניהו לא יופיע בקונגרס. מרגלים, בפרשת שלח לך. אלה המרגלים. כי ארץ אוכלת יושביה, מוציאים את דיבת הארץ רעה, בניו יורק טיימס, אצל המתבוללים בניו יורק טיימס. זה האנשים האלה, אתם מבינים? הבעיה היא שאלה ראשי מערכת הביטחון שלנו. אלה כותבי הקוד האתי שלנו. איך קוראים לו? עמי אילון, גם כן היה לו איזה ראיון ב-CNN, הדברים שהוא אמר, אתם פשוט לא... פעם הוא אמר שאם הוא היה פלסטיני, הוא היה נלחם בישראל. מתברר שגם כשהוא יהודי ישראלי, הוא נלחם בישראל. הם לא צריכים להיות פלסטינים, גם אהוד ברק, אותו דבר. הם לא צריכים להיות פלסטינים, הם בתור יהודים ישראלים נלחמים בישראל. ולכן אני אומר, גבירותיי ורבותיי, אלה שעות קשות, אלה ימים קשים, זו תקופה מורכבת, צריך להיות חזקים. אל תתרגשו מהבגץ ומהיועמשית, הם רוצים לפרק את הממשלה. כל מה שהם עושים מהיום הראשון של הממשלה הזאת זה רק לפרק את הממשלה. אם זה הרפורמה, אם זה הגיוס חרדים, זה הכל פוליטי, הם לא רוצים חרדים בצבא. זה לא מעניין אותם חרדים בצבא. הם רוצים לפרק את הממשלה, הם רוצים להכיר את הגוש האמוני. ולכן אני אומר, לא הם יפרקו את הממשלה, בגלל שהחרדים מבינים את זה. החרדים מבינים טוב מאוד מה קורה פה. לא בגץ ולא היועמ"שית. מי שעלול לפרק את הממשלה זה חבורת הפיינשמקרים המטורללים בליכוד, מיולי אדלשטיין ויואב גלנט וטלי גוטליב, ואיזה דלל אחד, ואיזה אליהו רביבו אחד, ולא זוכר כל מיני כאלה שהם מפלרטטים עם החיבוקים שהם מקבלים לרבע דקה מאחים לנהל. נשק. הם עלולים לפרק את הגוש האמוני ואת השלטון שלנו. וצריך את זה לדעת ולזכור טוב מאוד. אם הם יעשו את זה, כן, זה יהיה הסוף של הקריירה הפוליטית שלהם. בוקר טוב! בוקר טוב! כ-64, אם זה בלי החרדים, עם גנץ ואייזנקוט, זה לגיטימי, זה רוב מוסכם על יולי אדלשטיין. אבל 64 עם החרדים זה לא רוב, זה לא רוב מוסכם אצל יולי אדלשטיין. עוד רקדן.
טוב, קודם מה שאתם רואים, וזה התחיל אתמול בתרללת שלו, בתוכנית שלו השנייה שמה, זה איום. האיש מאיים ונלחם, לא, לא על הגוש האמוני, אל תתבלבלו, וגם לא על השלטון, אל תתבלבלו, וגם לא על אידיאולוגיה כלשהי, כי אין אידיאולוגיה. הרי גדול השמאלנים בתולדות ישראל זה נתניהו, תכף ניגע בזה. הוא נלחם על העסק שלו. על 1,500 פלוס שקל, פלוס מע"מ, וזה מאפשר לו גם...
מה עם ה-8,000 אגב?
להרשות לעצמו... ינון, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה?
לא, פתאום הזכרת לי.
אבל למה אתה עושה את זה?
טוב, צודק.
אתה רוצה שלא יהיו מרוענים.
צודק, בסדר. לא, אבל תיתן לי אחרי זה תשובה לגבי ה-8,000.
אבל סיכמנו שתקבל תשובה.
אוקיי, טוב, ממתין. תודה. ממתין?
אז על זה הוא נלחם. אחד. שתיים, הרגע הוא אמר, אלה שעות קשות, אלה ימים קשים, זו תקופה מורכבת. אני שואל את עצמי, לאן נעלמה הזכיחות מהתוכנית עם רוני קובן, כשהוא הסביר איזה שעה נפלאה, וממש ממש שעת כושר, ממש שעת חזון, שעת whatever של עם ישראל, אנחנו, okay, תשמע, הוא נהר. זאת אומרת, הייתה לו הילה מעל הראש מרוב שזה, אז אני, והתשובה היא, הכל תלוי למי, את מי ועל מה צריך לשקר באותו רגע. זה כמו שנתניהו, באותו רעיון, אצל עינון, אומר גם שהמשימה להחזיר את כל החטופים וכו', ודקה אחרי זה נפלט לו שחצי עסקה. אגב, ולמוחרת הוא צריך להעביר את זה מלוא האמריקאים, כי הוא שקרן. אבל השאלה היא, הוא תמיד, פשוט מסתבך בין השקרים שלו. עכשיו לשקר הטרי ביותר, שזה שקר עליי. על אס הכשר אני לא מתכוון להגן, למרות שאני בגדול די מסכים עם מה שהוא אומר. אפשר לנצח בשש בש, וגם אפשר לנצח את המאבק על ההפיכה המשטרית. בחמאס צריך להילחם. אתמול צחי הנגבי אמר שאת הרעיון הזה אי אפשר לעקור. בחמאס צריך להילחם. עכשיו להעליל עליי, שאני חושב שהפלסטינים הם פציפיסטים, להשמיע את האינסרט המתואב הזה, מפיו של האיש המתואב, כשאני אומר לו, על זה הוא לא חזר, כמו הנאצים? הוא אמר לי כן, ואז אמרתי לו לא, כי אני באידיאולוגיה לא משווה שום דבר לנאצים, כלום. בטח לא את ביבי, שיש פה אידיוטים, לא רק את ביבי, הרי כל חרדי מצ'וקמק מהפלג הירושלמי, רואה שוטר, צועק עליו נאצי. אצלי הנאצים זה יוניק. זה המקום היחיד שבו נכתבה תורה שלמה, שמטרתה למחוק מעל האדמה את הגזע היהודי. וכשאני מסתכל על ההיסטוריה ורואה שהיהודים, אגב, הכי פחות קשה היה להם תחת שלטון אסלאמי, הכי גרוע היה להם תחת הנוצרים, המשוקצים, אז אני אומר זו מלחמה, הם חיות אדם, הם פראי אדם, צריך להילחם באים אימא שלהם, צריך להרוג אותם. אבל עכשיו להפוך אותי ככה בהבל פה של שקרנות פתולוגית, של פייק, של שיימינג, של גידופים, שאין להם שום בסיס לאיזה פציפיסט, תכף תהיו אגיד שאני רוצה, אז זהו. אז אני רק אזכיר לכם, שלא אני שחררתי את סינואר. ההפך, הייתי נגד. אפילו לא אולמרט, למרות שינון ניסה להליל עליו גם את זה. לא אני שחררתי 1027 רוצחים. לא אני שלחתי את יוסי כהן לקטרים כשהם רצו להפסיק את הכסף, שכנע אותם, ולהביא 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, לממן את מכונת ההשמדה המטורפת והפראית והברברית של סינואר. לא אני. ממש לא אני. המרגלים, ארץ אוכלת יושביה, מוציאים מדיבת הארץ רעה. המאמר שנכתב בניו יורק טיימס, שנתניהו לא ינאם בקונגרס, הוא אמר חשוב. אני ביקשתי ממנו לא ללכת לקונגרס כבר ב-2015, כי אמרתי לו שני דברים ששניהם התגשמו. אמרתי לו, קודם כל, אם אתה תצא מהסכם הגרעין, יהיה פה אסון, ואנחנו באסון, כי איראן כבר גרעינית. אתם שומעים את זה ממני פעם ראשונה, אוקיי? תחשב, בעוד שנה נדבר. שתיים, אמרו לו אז כולם, מי חיים סבן, דרך ננסי פלוסי, דרך כל פרשן, כל איפקיסט, אתה הולך על הראש של נשיא אמריקאי דמוקרט מכהן, לא ישכחו לך את זה, אתה פוגע בתמיכה הדו-מפלגתית, המסורתית החשובה כל כך בישראל, בארצות הברית, אתה מחבל בזה, זה זרעי, אתה קוצר פה רוח, זורע רוח ותקצור סופה. אנחנו קוצרים את הסופה עכשיו, והוא הולך לעשות את זה שוב. עכשיו, אז הייתה לו מטרה לעצור את הסכם הגרעין, הוא ידע שאין לו לזה שום סיכוי, ואכן הוא לא היה לזה שום סיכוי, אבל המטרה האמיתית שלו הייתה לנצח את הרצוג בבחירות שבועיים אחרי זה. עכשיו זה סתם עניין של כבוד, הוא אמר את זה אצל אינון. עכשיו, לגבי החרדים, שני דברים קצרים לגבי החרדים. החרדים, אחרי כל מה שאמרנו, שלח לי אדם שאני מאוד מעריך, הוא גם שופט לשעבר בישראל, בשיח על גיוס החרדים, מחמיצים נקודה חשובה. חשיבות ערך לימוד תורה, חשש אמיתי או מדומה מהתפקרות, האם הצבא ערוך ספק להם מסגרת חרדית? נקודה חשובה שלא מוזכרת ומכרעת, זה שלחרדים רבים, קיום מדינה ציונית חילונית אינה בראש מעייניהם. הם מוכנים להתקיים כעדה דתית מוכרת בכל מקום אפשרי, תחת שלטון זר כזה או אחר, ללמוד תורה, לקבל כסף מאמריקה, לשנורר, מה שתגידו. ולכן אין להם גם את המוטיבציה שיש לנו להילחם ולשמור על המדינה היקרה הזו עד טיפת דמנו האחרונה. עכשיו, עד לא מזמן, המפלגות החרדיות גם כונו אצלנו כלא ציוניות, לא כקללה, כמציאות, והם יודעים, זה שהיה תהליך בשנים האחרונות של ישראליזציה של החרדים, אגב, אני מברך עליו, אגב, הם גם גילו את האור, גילו את התקציבים, גילו את כל בורות השומן, אבל בסוף, המדינה הזאת לא בוערת בעצמותיהם. ולסיום, בן גוריון, הרי כל פעם חוזרים לבן גוריון, והוא בכלל, אם נשאל את אילון, בן גוריון בכלל היה אברך. אז מכתב שכבר הקראתי, אבל הוא קצר, אני אקריא אותו שוב, 12 לתשיעי.
בוא, זה לא שמפריע לך לקרוא דברים שכבר הקראת.
מודה באשמה. 12 לתשיעי, 63 שדה בוקר. אשכול יקר. אין אני סבור שאתה זקוק לעצותיי בענייני הממשלה, ואין בדעתי כמובן לתת עצות, אבל השתוללות הקנאים עוברת כל גבול, ואני מרגיש שאני אחראי לכך במידה ידועה. אני שחררתי בחורי ישיבה משירות צבאי, אמנם עשיתי זאת כשמספרם היה קטן, אני פותח סוגריים, הוא שחרר 400, אנחנו עכשיו על 65,000. אבל הם הולכים ומתרבים, בהתפרעותם הם מהווים סכנה לכבוד המדינה. אין אנו יכולים להופיע בעולם כאלבמה או כדרום אמריקה. אני מציע שכל בחור ישיבה בגיל 18 ומעלה, שיתפס בהתקהלות בלתי חוקית, בזריקת אבנים ובהתפרעות נגד אזרחים ושאר מעשי אלימות ובריונות, יגויס מיד לצבא וישרת ככל צעיר בישראל 30 חודש, לא במשרד דתית, אלא כחייל פשוט. בכלל יש אולי לבדוק כל שאלת בחורי ישיבה, אם הם צריכים להיות אסורים, או סליחה, פטורים מחובת צבא, אבל פורי חוק ודאי לא צריכים ליהנות מהפריבילגיה המפוקפקת הזו. בברכת שנה טובה, דוד בן גוריון.
טוב, תראה, מה שאמרת לגבי החרדים, שהם לא, לא אכפת להם לראות תחת שלטון זר, ולכן זה לא מעניין אותם מדינת ישראל, זה כמובן קשקוש, כי כמובן שאכפת להם, והם לא רוצים להיות תחת שלטון זר, והם מאוד מחוברים לישראליות, ולהוויה הישראלית יותר ויותר. אתה מדבר על מיעוט קטן, במאה שערים, נטורי קרטה, כל מיני אנשים כאלה, שלא לוקחים, כן, לא, בסדר, אתה מכיר את החרדים, טוב, אתה יודע.
התשובה היא לא.
אתה יודע, אתה מכיר, אתה יש לך הרבה חברים חרדים, בני, איך קוראים לו, בני רבינוביץ' וישראל פריי, בסדר. עכשיו,
בוא נ... זה שתמיד בי ככה לא יעזור לך, אבל התשובה היא לא. לא, אבל
עכשיו אני מדבר. עכשיו אני מדבר, בסדר, מה זה אני יודע?
סליחה, קריאת ביניים, זה מצטער, מתנצל.
אוקיי, עכשיו, מה שכן, מבחינת החרדים, ואני אגלה לך סוד, גם מבחינתי, היהדות היא מעל המדינה. אוקיי? היהדות היא מעל המדינה. יש יהדות בלי מדינת ישראל, אין מדינת ישראל בלי יהדות. אוקיי? זה בהיררכיה. יהודית ודמוקרטית. קודם כל יהודית. אין מדינת ישראל בלי יהודית. אנחנו לא אוקראינה ולא עם ככל העמים לשמור פה על האנשים. זה אפשר לעשות באמת בכל מקום בעולם. היהדות היא נצחית. נצח ישראל לא ישקר. זה האירוע, רק נשים את המסגרות, שנבין על מה אנחנו מדברים, שלא יהיו הטיות ולא יהיו הצגות. הכל צריך להגיד את הדברים בצורה ישרה כמו שהם. זה דבר אחד. עכשיו כמה דברים שאני רוצה להגיד לכם. קודם כל אני רוצה להשמיע לכם את שקמה ברסלר, דקה לפני הטבח, לפני ראש השנה. תקשיבו איך היא מצילה את מדינת ישראל, מה היא אומרת על נסראללה וכדומה. האנשים שקיבלו אחרי זה אות מהנשיא. כן? הרי, ולפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, אחים לנשק הצילו את מדינת ישראל, לדעתך?
לא, את מדינת ישראל הצילו התפילות של האברכים והחרדים, כמובן, כפי שאמר אתמול, לא זוכר מי מהדבילים שדיבר, אבל הייתה להם תרומה מאוד מאוד גדולה, למזלנו, כי המדינה הרי לא מנוהלת, לא היה פה כלום, לקח להם חודשים להתעשת.
על זה הם קיבלו את האות מהנשיא?
מי שפינה אלפי אנשים מהעוטף...
על זה הם קיבלו את האות מהנשיא?
כן.
אז זה כן אחים לנשק שקיבלו את האות מהנשיא.
מדובר בחמל האזרחי, אבל זה אירוע של אחים לנשק.
זה אחים לנשק, תודה רבה, זה מה שרציתי לשמוע.
החמל האזרחי.
מעולה, אז אחים לנשק קיבלו את ה... עכשיו תקשיבו את האישה הזאת, את שקמה ברסלר, איך היא מצילה את המדינה? הם הצילו את המדינה, תקשיבו בבקשה.
רגעי ההכרעה מתקרבים, והנאשם יעשה הכל, כולל הכל, כדי להיחלץ מאימת הדין. הוא יהדהד את נסראללה, הוא יאחד כהניסטים וגזענים, הוא יחזק את ההומופובים, והכל על חשבון הערבות ההדדית ועל חשבון העתיד של הילדים שלנו. אף אחד לא יעצור את הטירוף הזה עבורנו, ולכן גם היום, שבת, ורגע לפני ראש השנה, נהיה בגשרים ובצמתים. כי אין לנו ברירה, באמת שאין לנו ברירה, אלא לנצח.
הוא יעדד את נסראללה, אתם מבינים? מה נסראללה אומר? נסראללה מזהה חולשה באותם ימים, והוא אומר שישראל מתפרקת. ונתניהו אומר להם את זה, תיזהרו, אתם משחקים באש, אתם מטורפים, אל תתעסקו עם הסרבנות. הוא מעדד את נסראללה, כן? אז היא אומרת, הוא יכול להמשיך לעדד את נסראללה. אנחנו נמשיך. אלה האנשים שהיום רוצים שנכבד אותם על זה שהם הצילו את המדינה. עוד קין, אתה יודע מה זה עוד קין? עוד קין על מצחם לדיראון עולם על מה שהם עשו פה. על הסרבנות והכאוס והפגיעה במערכת הביטחון בצבא, כן? ובקשירות של, של, של צהל. עוד קין על מצחם של האנשים האלה. עכשיו צריך להזכיר גם דבר, בזמנו אתה תמיד היית משפרר את הדברים הטובים שממשלת השינוי הייתה עושה, אז תרשה לי גם לשפרר פה איזה משהו טוב שהממשלה הזאת התפרסמת מול שעשו, וזה הטבות למילואימניקים, הטבות מדהימות. הטבות מדהימות שנתנו למילואימניקים לגבי קרקעות, שבוא נראה, נתניהו ציית, הושלם המהלך שלנו למתן הנחות בקרקע בנגב ובגליל, בגובה של, שימו לב, 91% לחיילי מילואים. כן? לדוגמה, מגרש היה שווה 700,000 ש"ח בנגב ובגליל, לפני ההנחה, יעלה כעת רק 72,800 ש"ח לחיילי מילואים זכאים. הבנתם? תודה רבה. הלאה. צריך לציין שבכל הפסק של בגץ, כולל השלושה מהציונות הדתית, לא הוזכרה התורה, לא הוזכר חשיבות התורה, לא הוזכרה החשיבות של הלימוד של תורת ישראל. כלומר, יושבים תשעה שופטים של בגץ, כן? יושבים תשעה שופטים, דנים על תלמידי הישיבות, ולא מזכירים ולא מציינים את החשיבות של עולם התורה, של לימוד התורה של עם ישראל. זה רציני, ודבר אחרון שאני אגיד לך, אנחנו מציינים עכשיו 50 שנה לסבסטיה. עכשיו עברתי למשיחים והקיצוניים. עכשיו, לפני 50 שנה, הייתה עלייה, וואי, זה מרגש, העלייה לסבסטיה. לשמחתי הגדולה, הייתה לי זכות להיות שם. אנחנו היינו אצל סבא וסבתא שלי באפולה, הם היו חקלאים, וסבא שלי היה חקלאי גדול באפולה, זכרו לברכה. היינו, אח שלי הזכיר לנו את זה אתמול בקבוצה. ואז אבא שלי שהיה איש צבא אמר בוא ניסה לסבסטיה, כי כל התקשורת דיברה על סבסטיה כמובן. סבא שלי העמיס עלינו סק בוטנים, הוא גידל בוטנים, סק בוטנים, נסענו, הצלחנו להיכנס כי היינו עם רכב צבאי, כן, בדרך לבת ים, עברנו בסבסטיה, היינו שם, והוא הזכיר שהגענו שעה לפני החשיכה באור יום, ואז פתאום התחילה התרחשות, מאיר הר ציון הגיע, מאיר הר ציון הגיע, וכולם שם התחילו לרקוד, וזה, זהו, אז 50 שנה, משק ענפי ההיסטוריה, ורק התחלנו בעזרת השם.
טוב, כי אם כבר שומרים לי שיש פה מוריין על הקו, אז אני אענה לו במהירות. יש ביהדות בלי מדינת ישראל, ואין מדינת ישראל בלי יהדות. כן, אבל היהדות זה לא הטפילות. אני יהודי פי אלף יותר טוב, מהאברך שחי על חשבון אחרים, ולא הולך לצבא. פי אלף יותר טוב. יהודי, כפי שאתם יודעים, זה גם לאום. זה גם קבוצת התייחסות. ינון מגל הוא האחרון שיכול לקבוע פה מי יהודי טוב, מי יהודי רע. בסוף זה יקבע למעלה. מי שלוקח ביד אחת את הספר תורה וביד השנייה את ה-M16, הוא היהודי הטוב. מי שמחפש כל הזמן רק שאחרים יממנו אותו, כדי שהוא חלילה לא יתרום את התרומה הנדרשת להבטיח פה את הקיום שלנו, הוא יהודי רע. וכפי שאמרתי מקודם, כבר תרגם את זה שהוא רוצה לסגור את הישיבות. נתתי דוגמה, אם נסגור את כל מוסדות לימוד התורה לחצי שנה, נחזור בעוד חצי שנה, מדינת ישראל היהודית תהיה פה. אם נעשה את זה לצהל, לא תהיה פה, זה הכל. לגבי נסראללה, מזהה חולשה. מי שהביא את נסראללה לגדר זה נתניהו, מי שהכיל את נסראללה 17 שנה זה נתניהו, מי שפרק ומסמס את כל הישגי המלחמת לבנון השנייה שהיו לה הישגים אדירים זה נתניהו. בתקופתו של זה שירינו ליד הרגליים של לוחמי, של מחבלי חיזבאללה שהסתערו על גלדיולה, זה נתניהו. ולסיום, סבסטיה. סבסטיה זה רבין ופרס, זה סבסטיה. הם היו ראש הממשלה ושר הביטחון. אני אסיים את דבריי, ואז אני אפנה, אז אני לא אפנה לאף אחד אחרי שנסיים את דבריי, כי אני לא אוהב שצועקים עליי פשוט. וזה רבין ופרס, כרגיל, אנחנו עושים את העבודה, והם מפטפטים וקוראים לעצמם גוש אמוני, וגוש דתי, וגוש ימני, וגוש לאומני, קשקושים. תודה.
טוב, שלום סרן במילואים, עורך הדין, משה תורג'מן, רב בית החולים סורוקה בחירום. שלום.
בוקר טוב, ינון, בוקר טוב, בן.
מה נשמע?
בסדר, יכול להיות יותר טוב. תראה, האמת שנזכרתי היום שסיסמת הבחירות של קלינטון, בבחירות שלו הייתה, זה הכלכלה, 3 נקודות. עכשיו שההחלטה של בגאט אתמול ממש כיוונה לבטן הרכה.
It's the economy stupid, לא סתם כלכלה. זה הכלכלה טמבל, הייתי שם.
אני שמתי נקודה.
כן.
או 3, או 3. ואני חושב שלשם זה הולך. עכשיו בית המשפט ישרר היום את הלכת רובינשטיין, זאת אומרת, בתור חרדים חזרנו 25 שנה אחורה. רק שנוסף על זה, אירוע נוסף של עניין של התקציב. תראה, ביות ואין מקור תקציבי, אין מקור חוקי, ממילא אין מקור תקציבי. ואני חושב שכחרדים, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב מה כן, מה לא, אנחנו כבר 30 שנה עושים את זה. הנושא הזה מפרק פה ממשלות, מימין ומשמאל.
הרב תורג'מן, תקשיב שנייה, סליחה, מחילה, אין לנו הרבה זמן. בוא ניגע בנקודות. מה לדעתך הנקודה הזאת? האם יהיה גיוס של חרדים בעקבות הפסיקה הזאת?
ואתה צריך להוסיף, אתה מארגון הרבעון הרביעי שפשוט פועל כדי שזה יהיה כבר הרבה זמן.
אנחנו עושים פעילות מלמטה. יש לנו תוכנית שנקראת תכלס, תוכנית חרדים לסדיר. אנחנו רוצים לומר מה כן. אנחנו אומרים שהשירות הוא לכתחילה, והשירות הוא לא בדיעבד. אנחנו רוצים לשרת, אנחנו רוצים להיות שותפים לזכות הזאת. ואיך עושים את זה? מלמטה. אנחנו לא חושבים שכל החוכמה אצלנו, אבל אם אנחנו נחשוב בצורה בינארית, או כולם לומדים, ולכן אולי לשיטת החרדים הם פטורים כולם, או בוא נגייס את כולם, כי זה החוק, זה לא יעבוד. אני אומר, בתור חרדי, יש לנו לפחות 30% חבר'ה שלא לומדים, לפחות בוא נתחיל עם מה כן, בוא נתחיל איתם. אנחנו לא נפתור את הבעיה, האם אנחנו ראשית צמיחת גאולתנו, או נמצאים אצל ועד הבית. זה ויכוח שהיה בקום המדינה, אנחנו 76 שנה אחרי. אנחנו הקבוצה הכי צומחת במדינת ישראל, היום 1,300,000, עוד 15 שנה בחיים של כולנו זה 2.6 מיליון. אנחנו פה בשביל להישאר, אנחנו פה כי אנחנו חלק, ואנחנו פה כי זו זכות, ואנחנו רוצים להיות שותפים בזכות הזאת. אני, ינון מכיר 202, ב-202 יש את פוגת חץ בצנפנים, יש את תומר בגבעתי, הבן שלי התגייס, שבוע שעבר הוא גזר חוגר. אנחנו כחרדים רוצים לנרמל את השירות הצבאי בציבור החרדי כלכתחילה. איך עושים את זה? בהרבה מאוד תוכניות, מלמטה, שיתוף פעולה עם הצבא.
אוקיי, אבל פה אומר... עכשיו היועמ"שית אמרה שצריך עכשיו לגייס 3,000 חרדים. אתה מדבר על תהליך.
יותר מ-3,000.
בשנתון יש 13,000, וכולנו מכירים את עקומת הגאוס הרגילה.
צהל ערוך לקבל אותם?
אני לא בטוח, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד תוכניות ורצון ומאמץ כנה, לבנות חטיבה כבר בצהל. יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בהן, בין היתר יש לנו תוכנית בעניין, ואנחנו מאוד מאוד חושבים שאנחנו רוצים להיות לכתחילה, בחוד החנית, לא להיות מקשים, למרות ש... ולא להיות באיזושהי מסגרות שלב בית, למרות שכל דבר זה חשוב, אין פתרון אחד, יש הרבה מאוד פתרונות נכונים בקבוצות שונות, תראה אחרי המלחמה, ביקשו 3,500 חבר'ה להתגייס, הצבא לא יודע לאכול אותם. נכון, הצבא הוא גוף בורוקרטי, ענק, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה הצרכים שלו מאותם קבוצה שבאו להתגייס. זאת אומרת שנכונות יש, וקורים דברים מדהימים בציבור החרדי. מלמטה, הרבה מאוד נכונות, אין בית כנסת שלא אומרים משבר אף החיילי צהל, אין בית כנסת שלא שותפים בעניין של החיילים והחללים, והחטופים. ולכן צריך למנף את זה ולהגיד, רגע, יש קונצנזוס בציבור החרדי שמי שלא לומד, צריך להתגייס. איך, כמה ולמה?
רגע, אבל הרב תורג'מן, אני נאלץ לקטוע אותך, כשאתה אומר שיש קונצנזוס, ואני שומע כל הזמן, מנהיגים, לא משהו להם, אומרים, גם מי שלא לומד לא יתגייס. אני יכול להראות, עכשיו, הרב מאיה זה רק מאתמול, אבל רבים, אגב, גם להפתעתי, יש פה איזשהו טוויסט, דווקא השסניקים, זאת אומרת, היהדות הספרדית פתאום מובילה את זה, אבל האשכנזים לא נשארים חייבים.
אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט. תגיד לי, מה החלופה של אותו אחד שלא לומד ולא יתגייס? להיות חוטב עצים ושואב מים, לעבוד בפיצה? בוא נלך למערכת התמריצים.
אתה יודע יותר טוב ממני.
לא, בוא נלך
למערכת התמריצים. הם חיים כשבבניקים, הם עובדים מחלטרים ושחרור.
אבל בסדר, כל הדיבורים האלה אנחנו מכירים שנים, הרב תורג'מן, אני מנסה להבין ממך, מה עכשיו קורה? מה לדעתך עכשיו קורה? צהל רוצה 4,800 חיילים. הוא רוצה, היועמ"ש התקופה עליו עכשיו לגייס 4,800, הוא מוכן, יש 4,800 חרדים שהתגייסו?
אף אחד לא קופה על צהל, צהל רוצה.
יש כרגע מסגרות קיימות ויש בפכנון, יש חטא, תומר, נצח, בוא נמלא אותם בחרדים, שתיים, בוא נפתח עוד ועוד תוכניות, שלב ב', לאנשים שכבר מגובשים זהותית. הצבא צריך לאשר שמי שנכנס כחרדי יצא כחרדי, בשביל זה אנחנו עשינו תוכנית שנקראת תכלס, אנחנו מלווים אותם מקצה לקצה. וזה מה שצריך לעשות, הרבה מאוד תוכניות כאלה, בפרדס, בשבק, בהרבה מאוד ארגונים וקבוצות, ברגע שאנחנו נהיה בכל פינה, בחוד החנית, בכל מסגרת צבאית, תפתור את הבעיה, למה? רגע, למה דתיים לאומיים נמצאים בכל מסגרת? נכון שיש להם תקרת זכוכית למעלה, אבל אנחנו לא בפרסים.
אין להם תקרת זכוכית, יש כבר מלא אלופים במתכ"ל.
אוקיי, אני לא בקיא בצבא כמוך, אבל בדרגי השדה, דרגת אלוף משנה, אנחנו שרואים שהם חלקם מובחר יותר מחלקם באוכלוסייה, ולא בצורה פרופורציונלית. ולכן צריך לחשוב מה כן. מה לא, אנחנו יודעים...
אבל לא מבין, תראה, אמא שקולה אתמול, ציפי יודקין הייתה אצלי אתמול בפטריוט, עם שבנה ישראל הגיבור, השם יקום דמו נפל. מערכת הביטחון למשפחה חרדית לא מאפשרת לכתוב השם יקום דמו על המצבה. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים?
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם יהיה נציג חרדי במשרד הביטחון, או בכל מסגרת אפשרית, כולל בגץ לצורך העניין, אז אנחנו נהיה חלק. אתה לא יכול ללכת עם ולהרגיש בלי.
טוב.
אם אנחנו רוצים, אם אנחנו פה בשביל להישאר, אז אנחנו צריכים להיות
תגיד,
חלק.
אני, עכשיו, אני רוצה שאלה אחרונה, שאלה אחרונה יותר כללית. מאיפה החוסר ביטחון הזה להבטיח שמי שנכנס חרדי יוצא חרדי? אם התורה כזו קדושה וכזו נצחית, למה צריך שאתה יודע, לייצר את התנאים מעבדה שחלילה, מה, כל החרדים רוצים להתחלן? לא הבנתי, אני לא מצליח להבין את החוסר ביטחון הזה.
תהליכים שעוברים על הציבור החרדי משבט, משבטים שונים, מקבוצות שומות, מאנש לממלכה, הוא תהליך ארוך וכואב. נושא בחובו הרבה מאוד כאבים. עין ערך אסון מירון. מה ההבדל בין מירון לכותל? שני מקומות קדושים. פה זה מסודר ופה זה ג'ונגל. התהליך הזה הוא כואב וקשה ויש עוד הרבה הרבה עניינים אחרים. לכן צריך לאשר את העניינים הסוציולוגיים, המוכרים של כל אחד. ברגע שאתה מלווה חייל שנכנס לחץ, מגיע אליו בקירה, בגדוד, נמצא איתו בתעסוקה מבצעית, שומר לו על ההווי שלו, הוא יודע למי הוא פונה, הוא לא רוצה לתוך העניין שמישהו חרדלי או מישהו שהוא שונה ממנו. מה לעשות, אנחנו עדיין לא עברנו מהשלב של שבט לממלכה, זה תהליך שיקח זמן, ואנחנו צריכים לעבוד בזה. איך? לא כל החוכמה אצלי. בוא נעשר הרבה מאוד תוכניות.
טוב, בשביל זה אני פה. סרן במילואים.
הרב תורג'מן, אתה מרואיין מדהים. תודה רבה לך.
תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
פרסומות. שלום, עכשיו נגיד לרב דוד בלוך, ממייסדי הנחל החרדי, וכיום רב בישיבת הסדר חרדית. מה אתה אומר? שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אתה אומר? אתה מכיר את הנושא לפני ולפנים וכבר שנים. כמה, 20 שנה אתה עוסק בו, 30, לא יודע. מה אתה אומר? מה, איפה, מה קורה?
תשמע, אני רוצה להגיע לך משפט אחד נחמד. אני שומע שיש הרבה מחורי שיות שמאזינים לך בשעות האלה. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם אתם שומעים אותנו עכשיו בשעות כאלה, אתם לא בני תורה ותתגייסו.
הרב, קודם כל, הם מאזינים גם לי.
לא, הם שומעים את זה אחרי הסדר.
בדיוק, אני רוצה לתקן אותך. מה שהם מספרים לנו, זה שיש להם את ההפסקה של השעתיים, ואז בהפסקה הזו, במקום לנוח, הם מקבלים את זה בקווי נייס, בנוקיה הקשר, ואז שם הם שומעים את זה.
מי ששומע את זה בהזנה נדחית, זה בסדר?
כן, זה בסדר, אני
שומע
את זה עכשיו,
אני לא שומע את זה עכשיו. קדימה, להתגייס,
לבקום. עכשיו תגיד לנו מה הפסיקה הזאת אומרת, האם זה יגייס חרדים, האם הצבא ערוך לגייס חרדים, האם יגויסו חרדים?
בוא נאמר ככה, אני רוצה להגיד רק אומר ככה, לפעמים באים לטענות לצבא, שהצבא הוא לא עומד בתנאים שלו, משהו כזה, שחר בעייתי. נחל החרדים מצד הצבא, הצבא עומד, עמד בזמני בכל אופן ובכל התנאים. לפעמים קורה פנצ'רים, כמו שיכול לקרוא בכל דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד לך את זה, רוב אלה שנמצאים שם, הם לא נמצאים שם, והם הנחל החרדי אני מדבר. הרבה מאלה שנמצאים שם, לא נמצאים שם, בגלל שאין בנות, אלא למרות שאין בנות. זאת אומרת, אז הצבא לא רואה כזה צורך לשמור כל כך כשהוא רואה את הקהל. אבל ברגע שבאים, בישיבת הסדר זה אצלנו אחרת. באים בחורים טובים, שם זה אומנם לא קרבי, שם זה לומדים שם תורה, עד שעה ארבע אחרי זה לומדים מחשבים ומשרתים בהייטק. ברגע שהצבא, אני רוצה לגלל לך משהו, ברגע שהצבא, ואני ראיתי את התוכניות ששקדי, נראה על הנייר, זה תוכניות מצוינות, ברגע שיהיה באמת יבוצע כל מה שכתוב שם, אין לי שום ספק שיגיעו חרדים, בגלל הלחץ כלכלי בעיקר.
אגב, מה יש שם בתוכניות של שקדי? אם אתה יכול ככה ב...
הם תפסו כל מיני נקודות שצריכים לעשות בצורה כזאת שחרדי ירגיש שם בבית. זה בסדר גמור. אני באמת אלה...
רגע, ומה עם החטיבה הזאת שמקימים?
מצוינת, אני אומר שוב, זה תוכנית גם לחטיבה, זה לא דווקא זה. איך תראה החטיבה, איזה סוג מפקדים, איזה אווירה, איזה... ואז יבואו גם בחוץ. אחד הבעיות של הנחל החרדי זה שהגיעו לשם נושרים. והבוחרים הטובים יותר לא מצאו שם מקום, בקיצור. זה כמו מכונית שלא תנושרים.
אוקיי, אז זאת באמת השאלה, האם עד היום מי שהתגייסו זה ספק חרדים בכלל, ואם חרדים אז יותר מה שקוראים שבאבניקים או כאלה שנחלשו וכל מיני דברים כאלה שזה כבר היה בדרך וחלקם באמת קרה מה שקרה. אבל השאלה היא, אם אתה חושב שתלמידי ישיבה מן המניין התגייסו?
הכל תלוי בלחץ הכלכלי. אם יהיה עוד פעם, אם יהיה מקום שהוא באמת לא שבבניקים, אלא כמו בישיבה שלנו, שאין שם שבבניקים, כולם הולכים שם שחור לבן, כמו חרדים ממש, ואז יהיה קרבי כזה, יהיה חטיבה כזו, אין לי שום ספק שיותר ויותר יבואו. תראה, הרבה מאוד בחורים הולכים עם מצפון לא נקי, אני יודע את זה. הרבה מאוד בחורים הולכים עם מצפון לא נקי. אבל תגיד לך שאמירה כזאת, כמו של הרב שאמר, שגם מי שלא לומד לא מתגייס, אם הוא לא הוסיף ואמר שמה, כל זמן שאין שמה מקום שיכול לשמור חרדי, הוא רודף את ישיבת עולם הישיבות. אני רוצה להגיד לך עוד דבר אפילו. החרדים מעולם לא ביקר חבר כנסת חרדי, האשכנזי, ביחידות הנחל החרדי. לא מעניין אותם, זה הסיפור הזה של רק לומדי תורה, רק לומדי תורה, סיפורי סבתא. הם לא מקרים, הם אף פעם לא עודדו אותנו, אף פעם לא השיגו לנו שום דבר בזמנו.
תגיד הרב, אני רוצה לשאול שאלה יותר כללית. רבים אומרים לי שבקרב הצעירים החרדים זה כבר כאילו בשל, ומה שמונע זו ההנהגה, זה הדור הוותיק של ההנהגה. אז קודם כל, האם אתה מסכים עם זה? ושנית, איך אתה מסביר את זה שדווקא הרבנים הספרדים, השס, הפכו להיות מובילים, כשבעצם שס הם מפלגה שבדרך כלל חלק לא קטן ממצביעיה, כן מתגייס, ופתאום היא התהפכה לקיצוניות?
אני לא יודע אם זה רבנים שלהם, הרב מאיה הוא רב קיצוני, ולכן זה הוא, אני לא חושב שזה עוד חוץ מרב מאיה, דווקא חברי הכנסת של סנז, כן מפעם לפעם ביקרו ביחידות החרדיות, זה דבר מעניין, כי גם הם עצמם היו פה בצבא, בכל זה, אני לא חושב, הרב מאיה הוא איש קיצוני, ואני רוצה לומר לך, שכשאני הייתי בחור ישיבה, כמדומי טובות כשהיה ראש ישיבת פוניביץ', חרב מכל אחד שמתבטא לעומד, ורשום כתורתון לתום, אומר, אתם רוצפים את עולם השיבות, אמירה כזאת שאומרת שגם מי שלא לומד לא מתגייס, זה אמירה שהורסת את הישיבות, היא תהרוג את הישיבות, צריך למחות נגדה בצורה בלתי רגילה.
מה אתה רוצה שיקרה? מה אתה רוצה שיקרה?
שיפתחו עוד, זה עוד באמת החטיבה הזו שמדברים עליה, אני מקווה שמה ששקדי כותב שמה, מה שאני ראיתי, אני יודע שבאמת יבוסה, זה שווה לדעתי, המצפון הלא נקי של הבטלנים בישיבות, כן, לא מדבר על שבבניקים. על כל הבטנים, כמו שדיברנו, אלה ששומעים אותנו עכשיו, אני מקווה שלפחות המצפון שלהם ידחוף אותם החוצה.
מרתק האירוע הזה.
אוקיי.
תגיד, פסיקת בגץ מקדמת אותנו לגיוס חרדים, או מרחיקה אותנו?
מה פסיקת בגץ אמרה? אמרה שאם אין חוק, צריך לגייס את כולם. זה כבר היה לפני חוק.
זה כאילו מובן מאליו בעצם.
כן, זה לא השתנה פה שום דבר.
הבנתי.
אז מה זה יעשה עכשיו בשורה התחתונה?
שיעשו חוק.
שיעשו חוק. והחוק, מה שמוצא עכשיו הוא טוב?
אני לא ראיתי את החוק.
החוק אותו מוצא.
החוק שמדברים עליו, כל ה...
החוק בוודאי, נו.
מה שגנץ ולפיד הציעו אז ובנט, ועכשיו ימצא את זה הקואליציה.
זה לא החוק שיוצא.
זה חוק טוב מאוד. זה חוק טוב מאוד.
חוק טוב מאוד.
החוק הזה הוא חוק טוב.
אוקיי. טוב, בעזרת השם, תודה רבה רב דוד בלוך, מייסד הנחל החרדי, ממייסדי הנחל החרדי ורב בישיבת הסדר חרדית כיום. תודה רבה שדיברת איתנו, יישר כוח.
תודה.
כל טוב, שלום.
תודה, פרסומות. טוב, פרטס יוציא אלבום חדש, שמענו כבר את מלודי שהוא מעולה, מלודי. עכשיו נשמע את רוז שהוא גם סבבה לגמרי ואף ברשתות.
אתה גובה שם משהו או שאתה עושה את
זה? לאומנים שאני אוהב זה 1300. זה 1300, זה מערוף.
ואיפה אני פה?
תראה, אתה לא איש עסקים, זה לא התחום שלך. אתה לא יודע, אתה עושה את זה בהתנדבות. בסדר,
ענית.
למען העם, אתה מבין?
ענית, הכל טוב.
ענית פללי, תודה.
ענית פללי.
תודה, בבקשה. תן לי ברשותך איזה חסות קטנה אם זה אפשרי.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
כן. מה זה? שועדה, וואלה, מאיפה זה?
יש
קיבלתי פרחים, אתה רואה? בוא נראה מה כתוב.
רדת או משהו?
לא. לינון מגל היקר, מחזקים את ידיך בקריאה לראש הממשלה להתיישבות יהודית בעזה. אין דבר יותר אמיתי וצודק מהדרישה הזאת. בברכת יישוב הארץ בקרוב מתה, החוזרים הביתה, חוזרים לחבל עזה. יפה, תראה איזה יופי.
אני מוכן לתרום אם אתה עובר לגור שם בעצמך.
לפני הגירוש, גרתי שם.
לא, לא, עכשיו, לא לפני הגירוש.
בעזרת השם. ואגב, אנחנו כובשים את עזה, וכל הכיכרות על שם יאיר לפיד. איפה המילים? למה לא? שים לי מילים, שים.
גם ככה עתיתי גם בלעדיו.
נאגוס, תגביר בבקשה, כמה פעמים אפשר בקש?
רוז, 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 תגידי כמה פעמים אמרת לי להרוז, ואז שינית את דעתך כי את שקופה מדי. לא נפסיק עם זה עכשיו, אז זה מתי? יש לה אקדח וברד, ונגמרו הכדורים, ועל הברד יש קוצים. אז תעצמו עיניים, דמיינו אותנו, מתרסקים על הגלים.
ורוד, אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוד. רוצה לראות אותך היום, אבל זה לא כדאי. גם ככה עתיתי גם בלעדיי.
ורוז, רוז, רוז, תגידי כמה פעמים אמרת לי להרוז.
לא רוצה להרוז לך, אבל רוב הסיכויים שרוז זה שיקסה. אחרי זה היה שושנה, בוא, רוז, אלק.
תקשיב. בשביל שיר טוב אנחנו מתפשרים מדי פעם, אתה יודע. תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, תודה לאחרים על השידור באולפן, טל אשל וסתיו קורנס. וגם תודה לאורחים בדיגיטל, אליעזר בן יהודה, דוד זבולוני ומיכל קדוש, תודה בן, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו ניפגש ביי. בעזרת השם ביום ראשון, מחר יהיו פה...
אני מגיע לכאן בעזרתי שלי, רק שיהיה ברור.
זה מה שנדמה לך.
כן, שלום.
תן לי סולו גיטרה, תן לי. פינק פלויד, זה פינק פלויד.